אני מדלגת במדרגות הביתה אחרי בית ספר, תוך כדי שאני שרה לעצמי כמה שאני נפלאה. זה רגע שאני חוזרת אליו כל פעם עד היום, אני חושבת שהייתי אולי בכיתה א' או ב', ואני רצה במדרגות. אני יודעת שאימא שלי מחכה לי בבית עם המעדנים שהיא הייתה נוהגת לבשל. זו תחושה של ביטחון מאוד גדול ושל להיות קרובה מאוד למי שאני. זו תחושה שאני כל החיים היא עמדה לי מול העיניים וידעתי שהיא אפשרית, גם כשהייתי במקומות מאוד נמוכים.
שלום, אני טלי אשר ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. ענת חן למודת מערכות יחסים שמצמצמות את מרחב המחיה. זה קרה בביתה, ולימים משתחזר בבית שהקימה. על אב שהכניס אותה לחובות, על יד שלמדה להציל את עצמה ואת האחרים, ועל דיאגנוזה חינם חינם שקיבלה מאיזה אדריכל, תשמעו מיד. היי ענת.
היי טלי.
מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
קודם כל נולדתי להורים שהזוגיות שלהם לא הייתה טובה. אבא שלי היה דתי ואימא שלי הייתה חילונית. הם היו באמת, הגיעו ממקומות שונים לגמרי. ואני חושבת שזאת הייתה כבר אחת ההתמודדויות, להיות בתוך בית שלא מדברים בו רגשות ואני רואה את הכל ולא יודעת מה קורה. אני הייתי כותבת יומנים מגיל מאוד צעיר של המערכת יחסים של הוריי, שאני מדברת עם אלוהים ומבקשת ממנו מתחננת שהם יתגרשו, או מדברת לאימא שלי על הדף ואומרת יש לך כוחות ללכת, בתור ילדה מאוד צעירה.
חזרת לזה? חזרת לזה בחיים הבוגרים, ליומנים האלה?
היומנים האלה עד היום, זאת אומרת, זה המון המון חומר שמלווה אותי, זה בעצם הדיבור שלי עם עצמי.
מה קורה היום, נגיד, כשאת קוראת את המילים האלה של ענת הקטנה, שאומרת לאימא שלה ביומן, יש לך כוחות תלכי?
זה לא פשוט. אני מוצאת עצמי לפעמים פותחת, זה ארגזים על ארגזים, אז זה לא בבית, זה במחסן, אבל היו לילות שהייתי פותחת ו... זה היה מאוד קשה, מאוד מרגש, המון רגשות שעולים, זה ערבוב מאוד גדול של וואו, להתפעל מזה, גם לחוות את זה אותנטית באותו רגע, זה לא שהיום אני כותבת ומפרשת, זה אמיתי,
זה
על אותם
עצמו.
רגעים, זה הילדה שישבה במיטה וכתבה, והכל היה מוכבה בכל מיני מחברות.
שאחרים לא יקראו.
כן, גם גדלתי בבית דתי, חצי דתי בבני ברק. אמא שלי הייתה לא דתייה, ואבא שלי היה דתי, וחונכתי בחינוך דתי, בני עקיבא. אז היה כתוב תמיד, חרם דרבנו גרשון על המחברות, אז אף אחד לא יכל להסתכל, כי אסור.
הבטחת את עצמך.
כן.
את יודעת, סיפרת לי שאת בדרך לכאן האזנת לפרק עם אלכס חן. ולאלכס היו, יש עדיין מחברות על גבי מחברות מילדותה, וזה גם, את יודעת, זה ככה מזוודה כזו שמלווה אותה, וזה זה כוח, זה מקום שמכיל בתוכו כל כך הרבה. אז סתם נזכרתי שיש איזו נקודת חיבור, סיפור אחר לגמרי, אבל במובן הזה של איזה טקסט נרטיבי כזה שמלווה את החיים.
אני חושבת שזה הציל את חיי. אני חושבת שכל כל הכתיבה, בלי לדעת, בגיל מאוד צעיר, התעסקתי במילים וקראתי מגיל מאוד צעיר. הייתי תולעת ספרים גם, זאת אומרת, העולם, המילה הייתה החברה שלי. ויכלתי לייצר עולמות שלמים ממילים. עד היום, אני לא מרגישה בדידות, כי תמיד יש לי מה לכתוב ומה להגיד, והמילים הן מקיפות אותי. ואני חושבת שלולא הכתיבה הזאת במקומות מאוד נמוכים בחיים שלי שהצילה אותי, אין לי מושג איפה הייתי היום. היום אני מבינה שזה ממש היה ריפוי. עשיתי לעצמי טיפול עצמי. אני למדתי אחר כך CBT, והבנתי שהמון טכניקות שהשתמשתי בהן, הן ממש טכניקות פסיכולוגיות ידועות, שפתאום יש להם גם שם, שהשתמשתי בהם מגיל מאוד צעיר, ולא ידעתי.
אינטואיטיבית.
ממש ככה.
בסופו של דבר, הכתיבה הזו הבשילה לספר שירה, שנקרא לאהבה היו תוכניות אחרות, שיצא בהוצאת לוקוס השנה, ובעריכה של מאיה תווה דיין. אז ככה אנחנו מחברות גם בין סיפור חייך, וגם בין מילות חייך. שעולות מהספר היפה וחשוב הזה. אני חושבת רגע על הטקסט הזה, שאת הילדה כתבת לאימא שלך, ובעצם בשלב כלשהו בחייך, זה בעצם הייתה מנטרה שענת יכלה לומר לענת, נכון?
בהחלט. יש פה שיר אחד שבאמת מדבר על איך אני ראיתי בה את הכוחות שהיא לא ראתה, וכנראה איפה שהיא הייתה, שהיא לא פעלה, והיא החמיצה חלק מאוד גדול מהחיים שלה, לדעתי, היא לא כאן, היא כבר נפטרה, היא לא כאן כדי להגיד מה, אבל אני ככה ראיתי אותה. ראיתי אותה עם המון כוחות שהיא לא ראתה בעצמה. ואולי בגלל זה אני יכולתי לעשות את הצעדים שבאמת להגיע להגשמה ולא לפספס את החיים שלי.
כלומר, היו לך תקופות שבהן אולי הכוחות הפנימיים האלה קצת נעלמו ממך או לא היו נגישים לך, אבל עבר תהליך שינחיח אותם מחדש ויעזור לך לפעול.
כן, אני בעצם איבדתי את עצמי להמון שנים בתוך מערכות יחסים מאוד לא טובות, אבל ידעתי לקום וללכת. אמנם אחרי המון סבל ולפעמים זה, אני חושבת שהמערכת הזוגית השנייה של חיי, היא הייתה יותר קצרה, והצלתי את עצמי מהר מאוד, כי כבר הבנתי לאן זה הולך. היה לי כבר ניסיון עם מערכת אחת שנמשכה די הרבה זמן, ולא הייתי אני בתוך זה, הייתי ממושטרת ומושתקת, ולא הייתי אני. הייתי איזה צל של מישהו. היום כשאני מביטה באישה הזאת, אני לא מזהה אותה. אני לא יודעת מה היא חשבה, היא נראית לי מישהי אחרת. ואני עדיין חומלת עליה, היום אני יודעת להסתכל על זה ולא לכעוס עליה. למה בזבזת הזמן? למה לא ענית? למה לא היית?
לא להתאכזב ממנה.
אבל למדתי ממנה משהו להמשך. אני חושבת שכל חוויה כזאת, הדרך כבר הייתה יותר קצרה לחזור לעצמי. גם כשהיה עיבוד, אז השביל היה כבר ברור, ויאללה, קומי, תזכרי עוד פעם מיית, ותמשיכי.
יש משפט של רבקה מרים שאני כל כך אוהבת אותו. היא אומרת, יש יד שהופכת שוב ושוב את העיבוד למפת דרכים. זה נשמע מה שאת עשית, שנכנסת ככה לאיזשהו מבט לא מתפשר, מבט של אמת, שאומר, אני מתרגמת את העיבוד הזה למפת דרכים שמתאימה לי, מאפשרת לי להיות אני. אז את יכולה לקחת אותנו רגע על מה את מוותרת כשאת לא את?
וואו, אני חושבת שבאיזשהו שלב אפילו לא היה לי קול, קול לא במובן של מה להגיד, קול ממש מיתרי הקול. אני הייתי מדברת לעצמי בפנים, הייתי עונה, מישהו היה אומר משהו, והבפנים, הייתי יודעת התשובה בפנים, אומרת
לא
אותה
אומרת
בלב.
אותה, לא
זה
אותה.
לא היה יוצא החוצה. וואו. מה שהיה יוצא החוצה היה הפוך, הוא היה משהו אחר, הוא היה מה שצריך לומר. ובחוץ, יחד עם זאת, זה היה בתוך הבית. בחוץ הייתי ענת אחרת לגמרי, הייתי ענת עוצמתית. זאת אומרת, בחוץ לא ידעו מהפיצול הזה. אבל ברגע שהייתי נכנסת הביתה, נאלצתי להיות להשתיק את הקול הזה, להיות פחות מלאת חיים, פחות אני נורא פלפל, להסתיר את הפלפל הזה, להסתיר את התשוקה הזאת של החיים, חיוניות. זה היה ממש כמו מישהו ששם לך, סותם לך את הפה.
זה מין פיצול כזה.
כן, וזה גם הפיצול שהיה לי, אני חושבת, בתור ילדה, בין זאת שכותבת ביומן את כל מה שיש לה לומר, בלי להתבייש, בלי פילטרים, מה היא מרגישה, לבין מה צריך להיות בחוץ, הילדה הטובה, התלמידה המצטיינת, בחברה, בבני עקיבא היא ככה וככה וככה, בפנים יש שערה, יש תשוקה, יש דמיון מטורף, שהיום הוא יוצא, כבר שנים הוא בחוץ, היום אין את הפיצול הזה, כי היום אני יודעת שזאת אני, אין, אני לא משחק את המשחק הזה, ויהיה מאוד קשה, היום להשתיק אותי, ולהגיד לי, לא, תהיי מישהי אחרת, לא, את יותר מדי.
אני ממש חושבת שחוויית חיים אחודה, כלומר שאת יכולה להיות את, לא משנה באיזה מרחב מדובר, אני מוצאת בזה מפתח לאושר קיומי.
תשמעי, אחרי שאין לך את זה, כל דבר, אני זוכרת ששכרתי את הדירה הראשונה שלי, שהבן שלי היה בן 2.5 אחרי גירושים מאוד קשים, אני חושבת ששנה שלמה עלינו במדרגות הביתה, וזה היה אושר, אמרתי, אין יותר מאושר מהמדרגות, מללכת על המדרגות האלה, אוקיי? זה בדיוק כמו שסיפרתי בהתחלה על החוויה הזאת של להיות את ולעלות הביתה ולהרגיש שאת באמת בשליטה על החיים שלך, שאין שם שום תזוזה, לא ימינה, לא שמאלה, מהמהות שלך, מהגרעין הזה. זה באמת כל פעם שעוד פעם החזרתי לעצמי את השליטה, והייתי אני, עד היום, שזה כבר מפתיע, כבר אוקיי, שחררי את זה, אבל עדיין יש בי הודיה גדולה, אני מסתובבת בעולם בהכרת תודה מאוד גדולה על כל דבר, שהוא לפעמים לאנשים נראה כאילו טריוויאלי. מאוד מוזר, לי הוא לא טריוויאלי. מי שלא היה לו נחסך ממנו, האור, אז כל קרן אור היא וואו.
גם אור וגם נשמע שחירות ועצמאות, את לעולם לא תראי אותן כמובנות מעליהן.
בדיוק. בעלות. אתם מתערבבים לי זה בזה. כף היד שלי מנסה לפתוח את ידית הדלת. סימנים כחולים על הכתפיים שלי, הזרועות. הגוף שלי נגרר בסלון, נמשך מהשיער. הילד שלי מסתכל מהצד ובוכה. האם הייתם גברים רבים או גבר אחד שוב ושוב? מטלטלים אותי מצד לצד, לוקחים אותי ממני, ואני צריכה להחזיר.
אני חושבת על ההצלה. על ההצלה, להציל את עצמך, להציל את הילדים שלך.
להציל אחרות.
היום להציל אחרות, כן. כמו להיות גם היד הזאת שיש בה סימנים כחולים, אבל בא בעת להיות היד הזו ששולפת אותך מהסיטואציה.
על זה לא חשבתי. כן.
מה קורה לך כשאת שומעת את השיר הזה?
וואו. פתאום התחלתי ככה, לא יצא לי קול. אני חושבת שכל פעם שאני קוראת את השיר הזה, אז זה כמו לחטוף בוקס בבטן. זה כאילו הוא נכתב, אני לא יודעת מי כתב אותו, זה לא אני. וזה הייחוד של השירה, שהיא לוקחת אותך שוב לאותם סיטואציות בצורה ככה מפתיעה.
כן, תודעת שיש שירים שאני כתבתי, שאני אומרת, וואו, אם לא הייתי כותבת אותם, אני לא הייתי זוכרת את ה... חוויה בגוף, איך הדברים היו. זו השתהות שמנציחה רגע בר חלוף, אבל שהוא כנראה ראוי להתעכב עליו.
לגמרי, זה כמו מצלמה שמצלמת את הרגע, משאירה אותך בלי אוויר.
יש אני חושבת שמה שאנחנו מנסות לעשות כאן, זה לנשום את הרגעים חסרי האוויר. בסופו של דבר, משהו גרם לך לא להיכנע לתכתיב הזה, ולהיות אקטיבית לגבי זה. בסופו של דבר. ואני מבקשת להתבונן איתך על עצמך בסיטואציות האלה, אם את יכולה לשים את האצבע, מה גרם לזה לקרות, לתזוזה הזו?
קודם כל, מה שגרם לי זה להציל את ילדיי. יכול להיות שאם לא היו לי ילדים, אני לא יודעת איך הדברים היו נראים באמת, ומה היה מזיז אותי לשם, אבל בגלל שבאתי ממקום מאוד נמוך, עם ערך עצמי, כנראה לא גבוה, נכנסתי לתוך המקומות האלה, ופשוט הייתי יושבת שם, ישבתי שם באמת המון שנים בפעם הראשונה, אבל ברגע שנולד לי ילד, כבר זה לא היה, אמרתי, אני צריכה, הוא לא יחיה חיים כאלה.
היה לך יותר קל לפעול למען אדם אחר, שהוא הבן שלך, מאשר למען עצמך.
בדיוק, והייתי צריכה, בשביל לברוח לבד, הייתי צריכה איזה ערך עצמי מאוד גבוה כנראה, ולהגיד, לא מגיע לי, זה לא מגיע לי. אבל על מישהו אחר שהוא באחריותך, והוא ילד קטן, את אומרת, אין מצב.
כן, עליו אני מגנה, בשבילו אני עושה הכל.
בדיוק, וזה קרה לי בשני המקרים. זאת אומרת, שהגיע ילד, וזהו. הבנתי שכאן אני לא נשארת.
איזה ריפוי. ובעצם נכנסת המשפט הזה של, אני כנראה לא הייתי ראויה למשהו טוב. מאיפה זה בא? מה המקורות של התחושה הזו?
אבא שלי לא היה אבא נוכח. הוא היה נמצא, לא נמצא. הוא היה... בסוף הבנתי שהוא היה מאמר, בסוף חייו הבנתי שמשהו שם, משהו שם היה מאוד לא תקין ולא ברור ולא מדובר. הוא היה עם הפרעת קשב, ולדעתי הוא היה גאון פיננסי, והחיים שלו היו עם ups and downs, וכל המשפחה חייתה באיזה חוסר ביטחון מאוד גדול. ואני חושבת שזה בגיל הקריטי הזה של גיל התבגרות וזהות, והלכתי קצת לאיבוד ושם משהו עבד בי.
אנחנו נשמע עכשיו את השיר עובר ושב, שככה מתקשר למה שדיברנו עליו.
זה רק לכמה ימים הוא הבטיח, כשמשך מחשבון הבנק שלי והכניס אותי לחובות. הוא היה מנהל הבנק הזה פעם, הוא היה אבא שלי. איך יכולתי לדעת שהיה גם מאמר? שנה שלמה לא ישנתי בלילה. כמו אחרי בת המצווה שלי, כשנעלם לשנתיים והגיעו מההוצאה לפועל. נכנסו הביתה ולקחו איתם את הטייפ דאבל קסט שקיבלתי במתנה. עברנו לגור אצל סבתא, כי פחדנו מאנושים. שיקרתי לחברות שלי, שאני הולכת הביתה ואז חמקתי לבית שלה. איך שנים אחרי כשהתחתנתי, הופיע לפתע מתחת לחופה, אחרי ששוב נעלם. מי הוא היה אז? לאן המשיך משם? כמו רוח רפאים. אפילו כשהוא מתחת לאדמה אני עדיין פוחדת. מדי בוקר ומדי ערב בודקת את היתרות בחשבון שלי. ואז בעצם היה לי מאוד, רצון מאוד גדול לצאת מהבית. התאהבתי בבחור, וזאת הייתה אהבה מאוד גדולה, ואת נעורים, ואני חושבת ששם משהו התערער, ואיבדתי איזה ביטחון. ויכול להיות שזה עשה את כל ה... כל השתלשלות העניינים שהראשון שהתאהב בי, התאהבתי בו והלכתי לכיוון הזה של גבר שמנהל אותי. אני זוכרת את עצמי ממש נוסעת לצבא ומתלבטת, ובאוטובוס אומרת, אבל אני לא רוצה, אבל אני כן רוצה, אבל מה? כאילו מתלבטת אם להתחתן, הוא כבר רצה שנתחתן לפני הצבא, ואני התעקשתי לעשות צבא. אנשים כאלה שהערך העצמי שלהם מאוד נמוך, הם ניגשים לאנשים שיש בהם את אותו דבר, והם גדלים על חשבונם. אז גבר כזה לא יבחר אישה מאוד דומיננטית וחזקה, אלא מישהי מכילה, אמפתית, מבינה, רכה.
שעד מהרה תפנה מקום ותתבטל עבורו.
אנשים כאלה לא מחפשים מישהו ששווה להם. הם מחפשים מישהו שהם יוכלו להיות ניזונים ממנו, אנרגטית. וזה קרה לי כמה פעמים, גם בין לבין. אני כבר התחלתי לזהות את, בוא אני אגיד לך שממש, נרקסיסטים זה הסיפור שלהם. נרקסיסטים מחפשים, הם לא ילכו עם מישהי חזקה, דומיננטית, שיש לה מה לומר, שהיא תשים גבולות. הם ילכו עם הבן אדם, עם האמפת. ואני, זה דפוס האמפת. זהו. ואומרים שהאמפתים, מתישהו הם הופכים, קוראים להם שטיחונים, כי הם מבטלים את עצמם, הם הופכים, הם דפוס ריצוי, משתלט עליהם, והם כבר, אני איבדתי בעצם את מי שאני, והייתי מישהי לרצות שהוא יהיה מבסוט.
הסביבה ראתה משהו?
לא. אני הסתרתי את זה. זה היה מאוד מוסתר, היו לי אפילו אירועים לא פשוטים וקשים, והייתי ממציאה סיפורים, והייתי צריכה להגיע הביתה עד איזה שעה, והייתי כל פעם ממציאה איזה תירוץ, אני חייבת לרוץ, כי ככה וככה, והמון סיפורים, אף אחד לא ידע.
פיתחת מיומנות כזאת, זה נשמע, של לבדות כל מיני דברים שיאפילו על המשטר הזה שהיה לך.
כן, אבל אני חושבת שגם הרבה פעמים את לא קולטת מה בדיוק קורה שם. ואני המון קוראת על מערכות יחסים מהסוג הזה, ובכלל, אני חושבת שהנפש שלנו עושה איזה מין מדחיקה כל מיני דברים, מסתכלת רק על מה שטוב.
מייפה
לא מבינה, כאילו, את אומרת, מה, לא הבנת? לא הבנתי. ואחר כך בפרק ב', עוד פעם לא הבנתי משהו. זה לא היה בדיוק אותו דבר. אבל לא הבנתי. אני חושבת שהגיע לי מספר 2 בשבילה, זאת אומרת, חוויתי את זה שוב, ויש פה פרק בספר שנקרא אותו גבר שוב ושוב, הייתי צריכה להבין את זה בצורה הכי קיצונית, לחוות את זה בצורה הכי קיצונית, בשביל שזה ייכנס לי לראש, ויחקק לי, יחרט לי בכל מקום בגוף, שאני כבר מזהה מקילומטרים את הדבר הזה. אבל הייתי צריכה, בפעם אנחנו לא לומדים את השיעור פעם אחת, לא לומדים פעם שנייה, אין, זה יחזור ויחזור עד שאנחנו נבין, זה ככה זה פועל.
עשי תואר שני.
היום אני מאוד סלחנית לזה.
טוב מאוד.
של איך, לא הבנת, איך לא ראית, היום אני ממש מבינה מה זה בא ללמד אותי. אני חושבת שזה השיעורים הכי גדולים של החיים שלי. והאנשים האלה הם המורים הכי גדולים של החיים שלי, והיום אני מודה להם, כמה שזה נשמע לא נורמלי, היום אני אומרת, יכול להיות שאם זה לא היה בא, הייתי מישהי אחרת. לא יודעת מי הייתי, אולי לא הייתי מגלה את כל הכוחות האלה, את העוצמות האלה, אולי לא הייתי מלווה היום נשים שעוברות את זה בכזאת, הכוח הזה שקיבלתי, זה בעצם הייתה מתנה, שהיום היא תומכת בנשים, הספר הזה, אני מקבלת עליו תגובות מדהימות, כי כולם מזדהים עם כל מיני דברים בו, ואני אומרת, זה לתת יד למישהו שהוא כרגע בתהום, אפילו במילה, בשיר, בפונים אליי, משתפים. יש לנשים מקום אצלי, מאוד גדול, ואם זה לא היה קורה, אני לא הייתי מגיעה לרמת ההתפתחות הזאת לדעתי. אולי היה לי שיעור אחר, אבל זה השיעור שאני הייתי צריכה לעבור בגלגול הזה.
אני מאוד מרגש לשמוע את זה. וגם אני רוצה להגיד שלראות את מחולל הפורענות, נקרא לזה ככה, כמורה, זה באמת, זה איזושהי התמרה של האתגרים שהחיים מזמנים לנו, ואני חושבת, אני יכולה להגיד לך באופן אישי, שזו ממש מלאכה שאני עמלה עליה, לראות את האנשים שהם מזמנים לי דברים מורכבים וקשים, לתרגם את החוויה הזאת ללמידה ולראות בהם מורים. דרך אגב, זה לא אומר לברך על מה שהם עושים, או להצדיק את מה שהם עושים. זה לא פה לעגל פינות ולהגיד, הם בסדר. זה לא. זה לא בסדר, והם מורים שלי, ויש פה שיעורים. אז אני מברכת גם על האופן שבו סרטטת את זה.
אני רוצה היום לחוות, ליהנות מעצמי, ליהנות מהגוף שלי, מהחופש שלי, מהיכולת לעשות מה שבא לי, כן, בהתאם לה, אני מאוד גם רצינית וקריירה וזה, אבל גם שישאר בי איזו שובבות, אני משמרת איזו שובבות וחיוניות ותמימות, שגם יכול להיות דברים, לא הכל, זאת אומרת, בן אדם כמוני יכול להיות, להפך לבן אדם מאוד פסימי וממורמר ומערכות יחסים, לשמור, אני כל הזמן על הקו הזה, בין לפחד מזה לבין לעוף על זה.
בהקשר הזה אני אקרא את גברים מגיבים אליי כשאני נפרדת מהם. את בנויה להכשיל כל דבר שטוב ואמיתי. המהנדס, 3 פגישות. את לא חיה את האמת. האדריכל, 2 פגישות. תמשיכי להסתפק בפירורי אהבה של אחרים כמו שאת חיה היום. הטייס, 1 פגישה. את לא יודעת כמוני מה המהות של החיים בזוגיות. רואה החשבון, 3 פגישות. אני אוהב אותך, אבל אין לי מספיק ממך. הפנסיונר, 1 חודש של יום ולילה ללא הפסקה. את פשוט לא בשלה לביחד. שוב האדריכל. האם זה מה שנגזר עלינו? לשמוע שוב ושוב את הכאב שלך? הבמאי, 2 שבועות. התרשמתי שאת בקטע של ונטילציה. הרופא, התכתבות של 5 דקות. את אם יחידנית למתבגרת, שיהיה בהצלחה. מרצה לקוונטים, 2 יומים במסנג'ר. אולי את חוששת שאני לא מתפקד מינית? מי אמר שאת בכלל מתפקדת? הקואוצ'ר, 2 שיחות טלפון. אשמח להיפרד, כמו גם להישאר. המנטור ליחסים, 1 פגישה. שיהיו לך אחלה חיים. המובטל, 2 שיחות טלפון.
לא נעים לי להגיד לך כמה זה אמיתי.
אין לי ספק.
אני פתאום קולטת כמה קשה לנו לקבל דחייה. אפילו ממישהו שניהל איתנו שיחה של 15 דקות, חצי שעה. אבל ברגע שאת אומרת, לא, אני לא מעוניינת, לא מתאים לי, ואלו המילים שאמרתי במדויק. לא הסברתי, לא האשמתי, לא אמרתי כלום. אמרתי, זה לא מתאים לי, היה אחלה די, תודה רבה, שיהיה בהצלחה. בצורה הכי מכבדת, ולא נכנסתי לפרטים, ו... אלה היו התגובות שלפעמים הם באמת אחרי מפגש של שיחה טלפון, של התכתבות מסנג'ר. וזה מראה לך כמה קשה לנו, בני האדם, שאומרים לנו שלא רוצים אותנו, אפילו אם זה מישהי שאתה לא יודע אפילו אם אתה רוצה אותה, אתה לא מכיר אותה.
לא יכול להיות שהיא תהיה בעמדה שהיא מבטלת אותך. אני חושבת יש כאן משהו שגם ככה הלם בי, הם כבר יודעים לנתח אותך בדיוק.
אני חושבת שיש השלכה, הם משליחים את עצמם עליי, יש שם מישהו שאמר, יש לך בעיות במיניות, וזה היה באמת משיחת טלפון שהוא מדבר איתי כשהוא בסופר בוחר ירקות, ובאיזשהו שלב למחרת הוא כתב לי, אני רוצה להיפגש שוב, להיפגש איתך בים, הוא כתב, אחרי שלא, ואז אמרתי, אני לא מעוניינת, והוא הקליט את עצמו, אומר את זה. זאת אומרת, זה השלכה לגמרי, וזה אנשים, הרבה אנשים כמו כולנו, עם ערך עצמי נמוך, ולא מסוגלים לשאת את זה, אז הם זורקים את זה מהם למי שמולם. צריך להיות מישהו עם עמוד שדרה, וערך עצמי, שיגידו לו, אני חושבת שמתוך המון גברים, היו לי אולי 2 שאני ממש זוכרת אותם, שאמרו, תודה, והצלחה.
כן.
זה עצוב.
נכון. כי בעצם זאת חוויה, הם שומעים את זה, את הלא, העדין שמדבר עלייך בעצם, הם שומעים את זה כפגיעה, כדחייה, ואז התגובה היא למעשה, ככה אני קוראת את זה, כהתקפה. והתקפה הזו באה בכסות של פרשנות למי שאת, ואבחונים חינם חינם שאת מקבלת, וכעס, וזה כמו דרקון שיורק אש.
וגם הידע הזה של לבוא לבן אדם שהם לא מכירים ולהגיד לו מי הוא.
בדיוק.
זה סוג של באמת חוסר מודעות מאוד גדול. זה מאוד העציב אותי. את יודעת, זה אפילו לא הכעיס אותי, כי יש לי עמוד שדרה מאוד מאוד חזק, אז אי אפשר להגיד לי הכל, וזה לא נכנס. אני יודעת בדיוק מי אני, אבל זה מאוד העציב אותי בשבילם. אני זוכרת שהייתי נוסעת הביתה או בבית שזה היה קורה, הייתי ממש כאילו אומרת, וואו, איך חיים ככה? מאוד קשה לך שכל דבר שאומרים לך, הקטן ביותר, אתה צריך לזרוק את הבוץ לבן אדם השני. זה עצוב.
אני רוצה לשער שגם כשאנחנו חזקות מכפי שהיינו, ועמוד השדרה שלנו כבר זוכה לאיזה ככה עמידות גבוהה יותר, אני משערת שזה גם עצוב לנו. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שאני כן צריכה רגע להתגבר על התחות כאלה, או על פרשנויות שמתיימרות לדעת מי אני, ומה בדיוק הפתולוגיה שלי. אני כן צריכה רגע לנשום את זה, להתגבר על זה, לעשות לעצמי, רגע, תעלי, לא, מה שעכשיו אמרו, זה קשור אליו או אליה ולא אלייך. זאת אומרת, זה לא משנה כמה אני כבר חזקה יותר מכפי שהייתי, או מיומנת יותר, וכמו באמת מפת דרכים כזו, לדעת לאן להפנות אמירות שונות שאני שומעת, עדיין זה כמעט בכל פעם דורש ממני שוב להוציא את המצפן, וזה לא פשוט חולף לידי, זה אולי משתהה זמן קצר יותר, אבל אני חושבת שזאת עמדה לא פשוטה אף פעם.
אני מסתובבת באופטימיות מאוד גדולה, הייתי בן אדם לא אופטימי בכלל, אני מסתובבת עם גאווה ועם כל הזמן תחושה שהנה, וואו איך עשית את זה, וואו תראי איך התגבה, אוקיי? ככה.
זה עבודה פנימית מצמדת.
ופתאום את מסתובבת עם איזה גלימה של, סופרל. אני ממש מרגישה את זה הרבה פעמים שאני יוצאת לעולם בבוקר, וככה אני מטפטפת האהבה הזאת לעצמי. החוצה. ויש לי זה פשוט נהיה גלים כאלה, אדוות מדהימות, אני רואה את התגובה מהעולם אליי. זה עבודה פנימית, מלאכה, כל הזמן.
יש משהו שאת הסתייעת בו לאורך הדרך?
אני הייתי בטיפולים תמיד, פרידות מאוד קשות לי. ואני כותבת לי את הדבר, אני בעצם מעבירה את הרגשות שלי לנייר, וזה ממש תהליך שמנקה אותי, ואני קוראת את זה כל יום, וככה אני עוברת גמילות מדברים מסוימים, או כאב שיושב לי, ואני גם מוכנה מאוד להיות בתוך כאב.
מה זה גמילות בשבילך?
אני חושבת ש... לי מאוד קשה באמת, שאני נפרדת. הרבה אנשים נכנסים לי לתוך הלב, הם לא חייבים להיות בני זוג שלי, אבל כשהם הולכים לגמרי, זה מאוד קשה לי. ואני מרגישה ממש סוג של גמילה, כי אני לא בן אדם שמתמכר, מעולם לא ישנתי, שתיתי, אין לי את זה, יש לי משמעת עצמית מאוד חזקה. אבל אני חושבת שהחרדת נטישה הבסיסית, משהו מול גבר, שזה משהו שבא לי מאבא שלי, עדיין קיים. זאת עבודה שאני צריכה לעשות. זה לוקח לי זמן.
המילה הגמילה קפצה לי בגלל האימורים של אביך.
אז לא, אני לא שמה, לא אני ולא אחים שלי, שום דבר מזה, לא...
אולי הודות לזה.
אולי.
איזה נס יש בחיים שלך, ענת?
כמה לחיים. אני לא יודעת להסביר את זה, אבל זה משהו שכאילו נופלת כמה, נופלת כמה, וכל הזמן כמה יותר גדולה. אני לא מבטרת על דקה מהחיים. היצירתיות, אני חושבת, והכתיבה הם הנס שלי, וגם היכולת הטיפולית, שאני בן אדם מטפל מתחת לכל, לא משנה מה אני אעשה, זאת המתנה שלי.
לאיזה נס את עוד מייחלת?
וואו, אני מייחלת למדינה הזאת, שתדע להתאחד ולשרוד, ושנצא חזקים.
תודה רבה, ענת.
תודה, טלי.
תודה גדולה לענת חן, תודה לצחי אשר שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי, תודה לכם ולכן על ההקשבה ועל התגובות החמות. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.